עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום שוטר הטוב. הולכת ותמה שנת תשפ"א. מה טוב מצאתי בה? כמעט כל הפוליטיקאים, בוודאי ראשי המפלגות המכהנות בממשלה, רימו אותנו, הבטיחו דברים ועשו ההפך. מה טוב בזה? אולי בפעם הבאה נזכור שהם רמאים ולא נאמין למילה שלהם. זה אולי שיעור יקר, אבל שיעור. הקורונה הפילה בנו אלפי חללים, הדביקה מיליון, הכניסה אותנו לסגרים. אז מה טוב בזה? למדנו שהחלטות נכונות, חיסונים למשל, גם של נתניהו וגם של בנט, יכולים לדכא התפרצות. שזה במידה רבה בידינו. אבל גם צניעות וענווה יכולנו ללמוד, כי לא הכל בידינו. 6 מיליון ישראלים התחסנו, 1 מיליון סרבו להתחסן, והם שגרמו להתלקחות הגל הנוכחי, אז מה טוב בזה? לפחות כל אחד מאיתנו ידע, בסביבתו המיידית, מי אדם שקול ואחראי, ומי הזוי ומאמין לשבבים ועקרות ושטויות, והכי חשוב, מי מתחשב בחבריו ושכניו והוריו, ומי מנובל שלא אכפת לו להדביק אחרים שיחלו או חלילה ימותו. השנה הזאת סיפקה לנו תובנות על 1 מיליון איש, לא הולך ברגל. השנה הזאת לימדה מחדש מי שלא ידע על המסירות והקרבה של הצוותים הרפואיים שלנו, שעוד לפני החיסונים לא היססו, התלבשו ונכנסו לטפל בחולים, בגוססים, גם במיתי המגפה. הצילו אלפים ונשחקו בכישלונות, הם הגיבורים של השנה הזאת. שנה טובה לכולנו.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. רפלקסולוג נתניהתי מפורסם ומצליח, אדם חרדי שהועיל וטיפל במאות חולים, היה מכחיש קורונה ומתנגד חיסונים תקיף, הודיע לכולם שהוא מכיר את הגוף שלו ואין לו שום כוונה לקבל את הזריקה, ואז הוא לא הרגיש טוב, אבל לא הלך להיבדק והמשיך לקבל מטופלים, והחום שלו עלה והוא עדיין המשיך לעבוד, ואז התברר שהוא חולה קורונה, ובסוף השבוע הוא נפטר. ברוך דיין אמת. זה לא הזמן להתחשבן איתו או לספור את האנשים שהוא הדביק. אוסיף כאן את הסיפור של עוד אחד ממתנגדי החיסונים הכי ססגוניים בסצנה המטורללת הזו, שטען שאין קורונה ולא צריך חיסון, ועכשיו הוא מאושפז עם קורונה, במצב קשה. מה אתם חושבים שהוא אומר? הוא אומר שהמשטרה הרעילה אותו. זה לא קורונה. אז חברים, ערב ראש השנה, אין צורך להזכיר שמות ולחטוא בשיימינג מיותר. השאלה היא כמה אנשים עוד ימותו עד שנבין שהמחלה אמיתית והחיסון מוריד את הסיכון למות ממנה. זה פשוט. לכו להתחסן. שנה טובה ישראל.
שבוע טוב, כמעט שנה טובה.
שבוע של יום אחד, זה ביזיון.
שבוע של יום אחד.
מה זה השבוע הזה?
לנו זה שבוע של יום אחד.
אז אתה נתת, איחדת את כל השוטרים של כל השבוע, היית אומר לי, לא הייתי בא, כל התוכנית, הוא עשה שוטר, סיכם, מי חן אל אחמר, הגעת לצוותים הרפואיים.
חן אל אחמר לא הזכרתי, אבל טוב שאמרת.
אתה יודע, אני חי את זה, יותר גרוע כבר ממך נהייתי.
כן, אתה בודק כל בוקר, פינו לא פינו, כדי לדעת באיזה מצב רוח אני אקום.
נדבר על חן אל אחמר היום. אם אתם התפלטם, כן? למרות שניסיתי לטשטש, ניסיתי שלא תגיע אליך הידיעה.
כן, כן, כתבת אתמול בערב בקבוצה.
בקבוצה, אל תגידו כלום בכל רע.
זה אומנם החליטו, אבל שאריה לא יראה.
בדיוק, אבל זה לא עזר לי. אורחים ומפיקים אסף נבו ונדב רוזמן, אחראי על השידור איציק אהרון. שאלתי את השאלה המתבקשת, הפשוטה והנדושה, שאני לא בדקתי, אבל בטח גם שאלנו אותה בעבר, והיא, השנה הבאה תהיה, זה בטוויטר, כן, שלי, של הרדיו. 1. נהדרת, 2. טובה יותר מקודמתה, 3. טובה פחות מקודמתה, זה אומר שקודמתה הייתה טובה.
כן.
ו4. אותו דבר. תצביעו, תשפיעו, בין הפותרים נכונה, תוגרל שנה טובה מהסוג שהיינו שולחים. זוכר שפעם היינו שולחים שנות טובות? איזה יופי זה היה?
קטנות כאלה.
חיילי צהל. קטנות,
חייל עם זהבים מודבקים עליהם.
זהבים מודבקים. והיו גם כאלה שנפתחות, שעושות רעש, שמנגנות.
קופצות, כן. תשמע, כיוון שלא תהיה לנו תוכנית מחר, אז את התשובות תמסרו לגבי בית הכנסת, כשאתם...
אני לא, נקריא, אתה תקריא אותה, ביום חמישי יש תוכנית, לא, איבדתי את הספירה, מיותר לשאול אפילו, על מה לא נדבר היום?
השר בר לב קרא למפכ"ל המשטרה לא להחרים דגלי אש"ף בהפגנות. טוב, הוא באדם.
בנט מבקש להדיח את פרופסור איינהורן מהוועדה למינוי בכירים, כי הוא מותחת ביקורת על הממשלה. טוב, תכף צריך לאשר את רייש לשבק, לא רוצים תקלות.
הנשיא הרצוג טס לפגישה עם המלך עבדאללה, בטח ביקש ממנו להסכים שנחליף כמה קורות בגשר הרעוע להר הבית. שיעשה טובה.
אחרי 10 שנים בלבד צהל נפרד מרובה העתיד התבור, מעדיף את ה-M4 האמריקאי, אז נשאר עם ההר, זה מספיק.
בפסגת קהיר אבו מאזן עבדאללה והסיסי האשים אבו מאזן את ישראל בכל דבר שקורה בעולם והוא צופה הסלמה, חייבים לחזק אותו.
נער בן 16 הודע ברצח הפדופיל חיים וייזמן לפני חודש בנתניה, אומר שעשה זאת כדי לנקות את העולם מפדופילים, באותה הזדמנות הייתי גם נקה את העולם מרוצחים.
ועוד בנתניה, מה שבן סיפר לכם, רפלקסולוג סרבן חיסונים, חלה ומת מקורונה לפני שהספיק לספר במי טיפל בשבוע האחרון לחייו. לא נמצאו רישומים, עכשיו לך תדע את מי להכניס לבידוד.
שמע, יש שאני אספיק עוד גם את האחרון, בכיר במערכת המשפט נשם בפשע מתמשך, למה אסור לדעת מה שמו, למה ללכלך מערכת שלמה, או לא לפרסם כלום. או, אתה יודע, עכשיו מסתובבים הרבה מאוד אנשים תחת עננה, ויש גם תחושה של ליקוי מאורות, אני לא יודע, כמי שיודע את הפרטים...
זה משהו אישי, זה לא משהו מערכתי.
זה אישי, זה לא מערכתי, זה לא, אתה יודע, כל תיאוריות הקונספירציה יכולות להירגע, וכולי וכולי, אז הכל בסדר. טוב, מה לדע? בוא נגיד שלום, כמו שאמרנו, הרי אי אפשר בלי לדבר על חן אל אחמר, אני לוקח הפסקה, הולך לאיזה 7-8 דקות, אני אחזור אחרי זה, אריה, בסדר? אתה תסתדר פה עם בצלאל סמוטריץ'?
ודאי, ודאי.
יושב ראש הציונות הדתית, שלום וערב טוב לך, בצלאל.
שלום אריה, שלום בן, ערב טוב, רק שכחת דבר אחד קטן בפתיח, הרי בן. שכחת להתנצל בפני המשפחות של ההרוגים בפילבוקס. שנעלבו מאוד מזה שאמרת שהם נרדמו, מה שלא היה ולא נברא.
אני...
לחמו בגבורה, לצערנו הרב.
אם הם ידברו איתי, מכיוון שאתה מחדש לי, אז אני אשמח להתנצל. אני באתי עם הסיפור, ועוד כמה סיפורים, מהמקום של להגן על החיילים, ולא ללכלך אותם.
לא, בסדר, רק עובדתית, ציינת...
בסדר, אני עכשיו, מכיוון שאני לא, אף אחד לא דיבר איתי על התא הראשון שנופל עליי בשידור, ואני מקווה ש... תשתדל לא לעשות את זה בפעם הבאה, וברמה הפופוליסטית הזאת. אתה יכול תמיד להרים לי טלפון.
לא, לא, להפך, אני חושב ש...
אני באתי להגיד... באתי להגיד ואני אומר שוב...
היה שם קרב ברוי, הם לחמו, לצערנו הרב כמובן נפלו, ואלה מחירים, זה מגש הכסף שאנחנו עדיין משלמים גם היום.
אני אומר שוב, מכיוון שאני מכיר את פרטי הקרב הזה, אני לא רוצה להיכנס אליו פה עכשיו, גם אנשים אפילו שבוצע בהם וידוא הריגה, בניגוד למה שאמר היום חברי יוסי יהושע, חייל צה"ל לא מוצא להורג. וגם לא נרצח אגב, חייל צהל נופל, הם כולם גיבורי מלחמה שיצאו להגן עלינו, בלי קשר לנסיבות שבהן הם נפלו, ולפעמים זה גם מכוער ולפעמים זה גם לא מצטלם טוב. אבל לעניין חאן אל אחמר בכל זאת...
בזה אנחנו מסכימים.
בוא, תשמע...
חאן אל אחמר, אני לא יודע מאיפה להתחיל.
אני אגיד לך מאיפה להתחיל. אתה היית ברגבים עוד ונאבקת נגד היישוב הבלתי חוקי הזה. ונאבקת גם בנתניהו שאישר אותו והשאיר אותו למרות הכל, ושמענו את ההבטחות של בנט ושל ליברמן ושל שקד ושל גדעון סער. מה אתה יכול לעשות היום כדי שיעשה צדק פה?
טוב, לדבר איתכם. קודם כל, אני באמת חתום כעורך דין על עתירה הראשונה עוד שהייתי ברגבים נגד חאן אל אחמר, ופה אני רוצה לפתוח סוגריים גדולות. בעיניי בסופו של יום, אוי ואבוי, אם בגץ יכריח את המדינה להתערב בסדרי עדיפויות ובשיקולים. עשינו את זה מכיוון שבגץ מתערב כל היום וכל הלילה, שלא יתערב רק לצד אחד אלא גם לצד שני.
מה שאני לא אוהב בקטע בצלאל סמוטריץ' זה שכשאתם צריכים את בגץ והוא עוזר, אז סבבה, אבל כשזה הפוך, אז זה לא סבבה.
לא, זה לא נכון.
אבל שזה יש בגץ, שלפעמים כשיש החלטה, צריך לחוף על הממשלה להפסיק לגרור רגליים. לא?
לא, ממש לא. חאן אל אחמר זה לא כל ספק אירוע עם השלכות מדיניות ובינלאומיות, ובסוף מי שאמור לקבל בו את ההחלטה זה הדרג המדיני והפוליטי, שגם ניסה אחר כך בתוצאות ובאחריות, ולא שופטים שאין להם מושג אחר כך איך זה יעבוד. אבל כן, הקמתי את רגבים, וכל עניינה של רגבים זה להציב תמונות ראי להתערבות של מערכת המשפט בדרך כלל באופן חד צדדי, כנגד הימין, כנגד המתיישבים, עם איזה מין חסינות אוטומטית לפלסטינים, לערבים, לבדואים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בואו נדבר רגע לגופו של עניין. חאן אל-אחמר זה בהחלט סמל, מי שנוסע היום באזור, אריה מכיר אותו מקרוב, הוא גר שם, ורואה את המאמצים השיטתיים והאסטרטגיים של הרשות הפלסטינית להשתלט על כל המרחב הזה של כביש אחד, בכלל לייצר רצף מרמאללה מזרחה לכיוון ירדן, המון המון בנייה לא חוקית, חאן אל-אחמר זה מקרה בוחן, ואוזלת היד במשך הרבה מאוד שנים.
אבל אם היית יושב בממשלה עם נתניהו, נניח שהצלחתם להקים ממשלה עם נתניהו, נתניהו גם לא היה מזיז את זה. הוא הוכיח במעשיו.
אז זה בכלל, זה נכון. התירוץ של הממשלה הרעה הזאת לכל הדברים שהיא לא עושה, זה גם נתניהו עשה. אמרתם שאתם רוצים להחליף אותו כי אתם רוצים להיות יותר טובים, אתם רוצים להיות 10 מעלות ימינה. לכן שאלתי מאיפה להתחיל, האם להתחיל מגופו של עניין, וברור שחאן אל-אחמר זה מקרה מבחן שאסור להפסיד בו, אסור לנו להיכנע, לא ללחץ הצבוע של הקהילה הבינלאומית, לא לאיומים של הטובת בהד, אגב, המציאות מלמדת שכאשר אנחנו נכנעים, אנחנו רק מזמינים על עצמנו עוד יותר לחצים, והנה הטובת קיבלה את ההחלטה לפתוח מחקירה, למרות שנתניהו נמנע מלפנות את חאן אל-אחמר, ביקרתי אותו, אז אני מבקר היום את בנט, רק שלבנט, מעבר לביקורת על ההחלטה לגופה שלו לפנות, יש כמובן המון המון ביקורת על עוד כן, על הפרה של עוד הבטחה, עוד אחת מיני רבות
בחלומי, בצלאל סמוטריץ',
בצורה כל כך נחרצת ולא ממומשת.
בחלומי, או יותר נכון בסיוטי, אני רואה את ממשלת סמוטריץ' של דד, של חב של אריה, ואני שואל את עצמי, עכשיו, אני לא עושה את זה בשביל לקנטר עכשיו, זה ממשלה שקצת מפחידה אותי, אבל העניין הוא, אני שואל את עצמי, האם מחר נניח, אתה ואריה ברוטציה מקים את הממשלה, האם אתם מפנים את חאן אל-אחמר? עכשיו, אני חייב לציין שמה שאתה עשית בפעם האחרונה, שאתה עמדת מול כל הלחצים והרבנים, ולא הסכמת להיכנס לממשלה בהימנעות או תמיכת רע"מ, מוכיח שאתה כן אולי קורץ מחומר אידיאולוגי יותר, ואת ארי אני מכיר כבר הרבה מאוד שנים, ואני נוטה לחשוב שכך זה גם אצלו, אבל אתה מודע לזה למשל, רגע אני מסיים, טוב, אתה מודע לזה למשל, שאנחנו באמת נמצאים עכשיו על הישורת, של ההחלטה הסופית בהג. וכשעומד ממול הפחונים של חאן אל-אחמר, או התחלף שם התובע, להוריד את הקטע הזה של לשפוט חיילי וקציני צהל, ולא לתת להם סיבה עכשיו בכל זאת, לכת איתו, אז אני לא יודע מה אני הייתי מחליט. בכנות אני אומר לך.
א', אני קצת מנוע מלהיכנס לפרטים, מכיוון שאני מכיר אותם מהתקופה שבה הייתי חבר קבינט, אגב, גם עוד קודם. אני הייתי הרי בקואליציה בכנסת ה-20, ואז נתניהו פעם ראשונה קיבל את אותה החלטה בקבינט. שלא לפנות את חאן אל-אחמר, או על כל פנים להמתין עם זה, לדחות את הפינוי. אני לא הייתי אז חבר קבינט, כן נקראתי אבל למלל, וקיבלתי ככה את הזכירה שקיבלו חברי הקבינט, ודווקא מאוד נוח לי לומר, שאמרתי לנתניהו, שגם אחרי שנחטפתי לכל החומרים, ולכל החששות ולכל המידע, אני איתן בדעתי, שדווקא בגלל האלמנטים שאתה הזכרת עכשיו, הדבר הנכון הוא לפנות את חאן אל-אחמר, ושוב, זה לא המקבץ פחונים. והעיקרון, והשאלה מי שולט בשטח, האם אנחנו נכנעים או לא נכנעים לצביעות בינלאומית. אני רוצה לומר יותר מזה, יש הלכה במשנה, בגמרא, שמודה במקצת חייב שבועה. זאת אומרת, אם אני טוען שאתה חייב לי כסף, אתה מודה, אם אתה מכחיש בכלל, אז אתה לא חייב לי שום דבר, אני צריך להביא הוכחה שאתה חייב לי. אבל אם אתה מודה במקצת, אתה אומר, כן, בצלאל, אני חייב לך, אבל 100 ולא 200, עכשיו אתה מתחייב שבועה כדי להיפטר מהחלק הנוסף. כשאדם הוא מודה במקצת, הוא מאבד מהאמינות שלו, ונקודת המוצא שלנו זה שהוא חושש. להודות באמת, אז הוא מחפש איזשהו מוצא של דרך ביניים. אני חושב שכשאנחנו, תראה, חאן אל-אחמר זה מקרה מובהק שבו אנחנו צודקים ב-100%, לא ב-100%, ב-200%. זה לא חוקי, זה לא
חוקי. יש החלטת בג"ץ, יותר מזה לא צריך.
לא, אני אומר, אבל
עזוב אידיאולוגיה, באידיאולוגיה אפשר להתווכח, עבר את בית המשפט העליון.
רק שנייה, עכשיו, כשאנחנו היום בעצם נמנעים לפנות את חאן אל-אחמר, אנחנו בעצם מודים שיש משהו כנראה אמיתי בטענות של התושבים שם, שיש משהו בזה שמדינת ישראל היא לא בסדר כלפי האוכלוסייה הערבית בשטחי C, שיש משהו בזה שאולי מגיע להם ואנחנו לא נותנים להם, ואנחנו רק מזמינים על עצמנו את הלחץ הבינלאומי, רואים את זה בכלל, מי שמכיר קצת הרי את בית הדין הבינלאומי בהאג, אתה יודע מה, פה אני אתן קומפלימנט ליובל שני, פרופסור יובל שני, היה דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, הקורס הראשון והאחרון שעשיתי בתואר השני היה אצלו, והקורס הראשון היה משפט בינלאומי, ויובל פתח אגב, איש ישר ואיש טוב, אני תיאצתי איתו לא פעם ולא פעמיים בדרכי הפוליטית, למרות שאנחנו חושבים ממוקמים בקצוות השונים מאוד של המפה הפוליטית. הוא פתח את הקורס במשפט בינלאומי, בדבר שהוא מובן מאליו, שזה הרבה יותר פוליטיקה והרבה פחות משפט. ובמקומות האלה, המקומות של פוליטיקה בינלאומית, המקומות המדיניים, מעריכים בדרך כלל כוח ונחישות, ובעיקר אדם שעומד על דעתו, מדינה שעומדת על דעתה ומשוכנעת שהיא צודקת ופועלת בהתאם, ופחות מכבדים, אולי אפילו בזים לחולשה ולמי שמגמגם, ולמי שאומר, טוב, אולי אני לא באמת צודק, ואולי אתם קצת צודקים.
כדי לסגור את זה...
המקרה הכי טוב שצריך לפנות אותו כאן ועכשיו, דווקא כדי להימנע מחקירה בעד. כדי לסגור את הדיון,
אני רוצה לעבור עוד, לעוד משהו. אני, התזה שלי בהקשר לחאן אל-אחמר אומרת את הדבר הבא. יש באמת חשש גדול מהקהילייה הבינלאומית, האג, אמריקאים, אירופים, whatever, ולכן מה שעושה הממשלה, לדעתי, זה... נותנת לבגץ להגיד תפנו, ואז היא תפנה בהוראת בגץ, ותגיד לאמריקאים, אמריקאים יודעים, אז פה עומד לזכותנו השם של בית המשפט העליון בעולם, שיודעים שהוראה שלו זו הוראה, הליך זה הליך, והיא מפילה את התיק הזה על בגץ, זה סוג של פחדנות, אבל זה הסיפור, אתה חושב שאני טועה?
אני לא יודע, אני לא בוחן כליות בלב, איך שלא יהיה ויוצר, אבל תוצאה מאוד קשה שקשה לקבל, ומאוד לא נכון,
יוכל סוף סוף לנשום לרווחה.
אם היית צריך, היו אומרים לך, תשמע, אתה יכול לבנות באי אחת, אבל מה, תשאיר את חאן אל-אחמר, מה היית עושה?
לא, בשום פני ואופן לא. שוב, בגלל שהקריכה עצמה, אני לא מוכן בשום פני ואופן להודות.
אשכרה אתה מפתיע אותי.
אני לא מוכן בשום פני ואופן
להודות. אתה רוצה הכל פשוט, הכל.
לא, ממש לא הכל, אתה יודע, זה 0-1.
בדיוק,
אני
נותן לך שתי ברירות חשובות.
בן, אני רוצה רגע להסביר, אני רוצה להסביר. אתה יודע, אנחנו לא בשוק, לא בבסטה, ואנחנו לא עושים סחר סוסים. בסוף זה 0-1, או שאנחנו צודקים, או שאנחנו לא צודקים. עכשיו, יש, לצערי, גם במדינת ישראל, אחים שלי וחברים שלי בשמאל הישראלי, שחושבים שאנחנו לא צודקים, שיהודה ושומרון הם לא שלנו, שאנחנו כובשים עם זר, ושאסור לנו להתיישב שם, ושאסור לנו לפגוע בפלסטינים שמרגישים שזה שלהם. ויש את הצד שלי, ונדמה לי שהוא הרוב בעם ישראל היום, שאומר, אין לכם לא מולדת, והעם לא יכול להיות כובש בארצו, וזה שלנו, וההתיישבות היא הדבר הצודק והמוסרי ביותר בכל פרספקטיבה, בוודאי בפרספקטיבה היסטורית בינלאומית של מאות השנים האחרונות, ואין דבר כזה עם פלסטיני. ולערבים אין שם זכויות, בטח לא זכויות אסטרטגיות, לאומיות, מדיניות, כפי שהם מנסים לקבוע כעובדה בשטח, דרך חאן אל-אחמר ועוד איזה, לא יודע, 300 חאנים אל-אחמרים כאלה שנפרסו בעשר שנים האחרונות בשטחי סי ביהודה ושומרון. או שאני בצד הצודק או שאני בצד הטועה. אם אני בצד הצודק, אז אני אומר, חברים יקרים, חאן אל-אחמר חייב להתפנות, וכמו עוד הרבה מאוד מקבצים של בנייה לא חוקית, שלא נבנתה, רק עוד משפט ברשותך, שלא נבנתה כתוצאה ממצוקה של אנשים אין איפה לגור, אלא כחלק מתהליך סדור, התחיל בתוכנית צפייה, זה תוכנית שהרשת הפלסטינית מקדמת בגיבוי בינלאומי, עם המון המון כסף, עם רציונל מאוד ברור, כדי לקבוע עובדות בשטח ולכפות עלינו מדינה פלסטינית.
בוא ננסה להספיק
בחצי...
אנא, בחצי משפט, גם את הנושא הזה של מלווה אותנו כבר ימים ארוכים, הוויכוח, אני לא רואה את זה אפילו כוויכוח סביב נפילתו של סמל ראשון בראל חדריה שמואלי, יש טענות וצעקות, אני אפילו בוקר התקוטטתי עם יוסי יהושע כאן ברדיו, על, אומר שהחייל הוצא להורג, אני לא חושב שזה קרה, ואני לא חושב שקשרו שם ידיים, מה אתה אומר?
אני אתן לך את הניתוח שלי, אגב, פה אני גם לא חושב שזה תוצאה של משפטנים, זה לא תוצאה של הוראות הפתיחה באש הכלליות, שגם עליהן יש לי השגות, ואני בהחלט חושב שצריך להיות ברור שהדבר המוסרי הוא ששערה אחת לא תפול מראשו של חייל שלנו, גם אם זה אומר הרבה מאוד נפגעים בצד השני, כי אנחנו הצד הנכון והצודק והמתגונן, והם הצד התוקפן שישלמו את מחיר התוקפנות. פה לעין זה לא האירוע. האירוע הוא קו כללי שמוכתב כדירקטיבה מדינית, וגם פה אני לא חושב שנכון לכוון את האש לרמטכ"ל, הוא לא אחראי לזה. דירקטיבה מדינית שמבקשת להכיל את האירועים ולהרגיע, לא ליצור הסלמה בשטח. הסיבות הן בראש ובראשונה פוליטיות, כשתנועת החוץ של חמאס, אחים המוסלמים, היא צל המרכזית בקואליציה הזאת, אז עימות בינינו לבין חמאס.
הייתה אותה מדיניות גם כשהתנועה הזאת לא הייתה בקואליציה. לא אותה מדיניות, אפילו רופסת יותר.
אז אני רוצה לדבר אבל על המקרה הספציפי הזה. שוב, מכיוון ש...
לא, אם אתה קושר אותו למנסור עבאס, אני מסביר לך ש12 שנה, אפילו בצוק איתן היה צריך את נפתלי בנט, אתה זוכר? היה אחד כזה, שיכריח אותם לעשות פעולה נגד המנהרות.
אבל מה שאני מנסה להסביר עכשיו זה שזה שתי סוגיות שונות. יש את סוגיית הוראות הפתיחה באש הכלליות, ואת התפיסה בעיניי שגויה ואולי אפילו מעוותת מוסרית, שמאוד מאוד מזהרת על החיים של הצד השני ומוכנה לסכן חיילים שלנו. נדמה לי אגב שהייתה התבטאות בגנץ עוד לפני הבחירות, שהוא מוכן שיהרגו חיילים שלנו, העיקר שלא ייגרם נזק ללוחמים או לאזרחים של האויב.
זה לא נכון.
אז הלוואי ואני טועה ככה.
זה פשוט לא, זה לשפוך את דמו של גנץ, ואני האחרון שיגן על זה.
לא, בסדר, הלוואי ואני טועה.
רמטכ"ל צה"ל, אתה בא ואומר, רמטכ"ל צה"ל מעדיף לשמור על חיי האויב מאשר על חיי חייליו. אתה לא שומע את עצמך?
לא.
אבל זה מה שאמרת, בצלאל.
לא, אבל אני אומר את זה גם עכשיו. אם תתן לי, אז אני גם אומר את זה שוב. יש תפיסה מעוותת שגוזרת עלינו אובר זהירות שלא לפגוע באזרחי האויב, ומוכנה לסכן גם חיילים שלנו, זו הדוגמה הידועה, יש לך...
בשביל זה מסתובבים בעזה 6,000 איש בלי רגליים, רובם הגדול אזרחים, רק מהאירועי גדר, ואני לא אספור לך כמה נהרגו שם, מדובר במאות.
אז בוא נחזור
לאירועי הגדר. שמרוב ששמרנו עליהם, ואני נגד לשמור עליהם.
אז רגע, רגע, אז תן לי רגע לחזור לאירועי הגדר, כי שוב, מה שאני מנסה לטעון, שהאירוע עם בראל, שמקום דמו, פחות נוגע להוראות הפתיחה באש הכלליות, ויותר למדיניות הספציפית שמנהגה בשבועות האחרונים אל מול רצועת עזה. ואגב, פה אתה ודאי טועה, מכיוון שאל מול הגדר בעזה יש כלל ברזל בצבא, שיש מרחב ביטחון של 100 מטר שאליו אסור להתקרב, ומי שמתקרב חוטף, זה אולי אותם 6,000 שמסתובבים בלי רגליים ברצועת עזה. פה הייתה הנחיה, כך אני מבין, בסדר, אני נזהר, אבל לפי מה שאני מבין, הייתה הנחיה של הדרג המדיני, שחלחלה
את דרגי
השטח, שמבקשת להכיל. העובדה
היא שנתנו... זה לא היה, אבל חבל שאתה אומר...
העובדה היא
יש תחקיר, תבקש את החבר כנסת, אתה יושב בוועחוב, תבקש לקרוא את התחקיר.
העובדה היא שנתנו למחבלים שם להתקרב עד הגדר, הטענה הייתה שאף אחד לא חשב שמישהו יבוא עם אקדח בתוך התחתונים, אבל עצם העובדה שנתנו להם להיכנס על המרחב הסטרילי הזה ולהתקרב לגדר היא לא בסדר, ושוב, היא תוצאה, תשמע, המטכ"ל היה ביהודה ושומרון, נדמה לי שבועיים או שלושה קודם, וביקש להנמיך את הלהבות, ואמר שיש יותר מדי נפגעים בצד הפלסטיני, וזה עלול
להתחיל ביהודה ושומרון, כי שם יש שקט, בעזה אין שום סיבה להנמיך את הלהבות, ולא הייתה שום דירקטיבה של הצד המדיני. כל הדרגים כבר אמרו שלא היה דבר כזה, חבל לחזור לשקר פשוט.
אני אזמין אותך לסיור בכבישים ביהודה ושומרון איתי, ונראה איך נראית הרגיעה שאתה מדבר עליה. עשרות ומאות מקרים יום-יום של יידוי אבנים בקבוקי תבערה, הפגנות אלימות ומסוכנות על יד יישובים.
אנחנו מדברים על התקוממות, על טרור, על אינטיפאדות, הרי הכל תמיד היה לנו פה, אבל בסדר, הבנתי את הנקודה.
לא, יש טרור, ומול טרור צריך לגדוע ביד ברזל, ושום פנים אופן לא להכיל ולהרגיע כדי לפחד מהסלמה נוספת. זה קשור קצת למה שדיברנו עליו קודם. כשאתה מגלה חולשה וחשש שכביכול לא רוצה להסלים, אתה אחר כך מקבל הסלמה הרבה יותר משמעותית. זה מה שקרה לנו במקרה הזה בעזה. אני מקווה שמי שצריך להפיק את הלקחים יפיק אותו.
שנה טובה ותודה.
שנה טובה, תודה רבה.
כתיבה וחתימה טובה.
דובר צהל לשעבר ויועץ אסטרטגית, תת-אלוף מילואים אבי בניהו, שלום.
שלום לך.
שלום אריה, שלום בן.
אני רואה אותך מתפוצץ קצת בטוויטר במקומות אחרים סביב המאומה סביב צהל, וגם מזכיר לנו שגם נפתלי בנט בזמנו, בטח עכשיו כמו אמירות על חן אל אחמר ועוד כמה, הוא קצת רוצה לחזור בו מחיילי צהל פוחדים מהפצר יותר מאשר מסינואר, אמירה אומללה ופוליטית. הלוואי שכולם יפיקו לקחים בכלל מכל מה שקורה עכשיו עם כל ההבטחות של כולם. אבל מה אתה חושב לגבי הגדר ועזה וגם דברים שאמר רגע סמוטריץ'?
תראה, יש פה ניסיון נועל דרך צהל, מפקדה וחייליו, ליצור איזה נרטיב כאילו השתנתה הממשלה, שינתה את הוראות הפתיחה באש, שבויה בידי הבאס, ומעדיפה את החיילים שלנו מתים על פלסטינאים מתים. וזה דבר נוראי, פשוט דבר נוראי. אתה שומע את זה בין השורות, מעל השורות, מתחת השורות. שמעתי את זה היום את קירית לינור מסבירה בגלי צהל על ה... על הטיל שנפל בים, איך זה כולם שותקים, וזה בגלל שביבי כבר לא בקשרים עם פוטין, במקום שיחזיר את המתנות, שיחזיר לנו את הרגיעה בצפון, וזה קורה גם בעניין של אז. עכשיו, זה לא חדש. אני הזכרתי היום בטוויטר, בשביל היושרה האישית שלי, ובגלל ההצדק ההיסטורי, שנפתלי בנט לפני שנתיים או שלוש, אמר אמירה נוראית שחיילי צהל פוחדים מהפצל יותר מסינואר. זה היה מקומם, זה היה פוליטי, זה נועד לאותה מטרות, ואני שמח שהוא במקום אחר, הרבה יותר מפוקח והרבה יותר אחראי, ואמר את מה שאמר היום.
אבל אבי בניהו, אולי הוא אומר את זה, אמר את זה אז ואומר את זה עכשיו רק מהפוזיציה, לא מתוך איזושהי אמונה אמיתית. ואני חסר לי להאמין לאנשים האלה כשהם אומרים משהו.
אני כבר לא ילד, וכל אלה שהגיעו לפוזיציה שינו את עמדתם, חוץ מבנימין נתניהו. ואני אומר לך, בנימין נתניהו בפרשת אלאור אזריה, שגם כן חצתה אותנו בצורה נוראית, הוציא הודעה שתומכת בצהל, ואחרי 3 שעות שעשה איזה סקר, הוא ויתר על הבייס של מדינת ישראל שזה צהל, לטובת הבייס שלו באופן בולט, באופן פוגעני. ואני אומר לך, ראיתי אתמול איזה ציוץ בטוויטר שנתניהו שוקל בקרוב לשמיע אמירה בעזה. תודה לך, תודה לך.
בסדר, אבל הבטיחו לנו ממשלת שינוי, ריפוי, משהו אחר ממה שהיה. כל הזמן אומרים לי, גם נתניהו עשה ככה, נכון, אבל הבטחתם אחרת.
נתניהו כתב ספר, אנחנו במציאות קשה ומורכבת. אני שהייתי ילד או צעיר, חשבתי שההבטחה של רפי איתן 100 שנות טרור היא, היא קשקוש מקושקש, הוא כנראה צדק. אנחנו חיים פה מוקפים ברויבים מכל עבר, אנחנו עושים מלחמה לילה לילה, מפקדי צהל לא חפים מטעויות, הם עושים טעויות, הם בני אדם, הם לא רובוטים. הם עושים טעויות והם הכי טובים.
רגע, אז בואו רגע נפרוט את זה לפרוטות. אפרופו, שנינו אתה מכיר טוב את יוסי יהושע ואותי. מה אתה אומר על האמירה שהוא אמר היום בבוקר, שאני מודה שאיבדתי את זה, שהוא בראל זל, שאני רואה בו גיבור, הוא ירה 5 כדורי צלף בקרב הזה, צהל ירה 43 כדורי צלף, שזה 15-20% יותר מאשר באירועים דומים, לכל מי שחושב שהיה שם איזשהו פתיחת רגליים. מה אתה אומר על, על, על הקטע הזה שאומרים שהוא הוצא להורג? החייל הוצא להורג? לקחו אותו, גררו אותו עם עיניים מכוסות.
באופן קבוע, אני לא חושב שחיילי צהל באזורי לחימה נרצחים. הם נופלים בקרב עם מחבלים, במגע עם מחבלים, במערב של מחבלים. במקרה הזה הוא נפל במערב של מחבלים. מחבלים ערבו לו מעבר לגדר וירו בו. אני לא יודע מה זה גיבור, אני מכבד אותו, אני מכבד את משפחתו, אני בוכה את לכתו ואני מחבק את משפחתו. הוא לא חייל צהל הראשון שנהרג בקרב, והוא גם לא לצערי הרב חייל אחרון שיובה. אבל לא יודע מה זה ילד של כולנו, הוא חייל לוחם שנפל בקרב, כמו שנפלו רבים לפניו, ואני מקווה שלא יפלו פה, אבל אני לא רוצה לשלוט אף אחד. עוד יפלו פה חיילים. ומה שמתפתח פה בחברה הישראלית, שאנחנו נחרדים ממותם של חיילים או נפילתם בקרב, ופחות מעריכים אזרחים שנהרגים, יש פה שימוש יוצרות. הבן אדם שנשבע אמונים לצהל, נשבע לחרף את נפשו למען יחיה העם. זה קורה בפועל מול העיניים שלנו. לפעמים הוא נחטף, לפעמים הוא נופל במערב, לפעמים הוא נופל בקרב. אין פה כל התיאורים האלה של הילד של כולנו וכל הדברים האלה. זה פשוט עושה לנו בלגן, זה יפגע בנו כחברה.
אבל אבי, אני מזכיר לך, מזכיר לך את 4 אימהות. כלומר, כל חייל שנפל בלבנון היה כלי ניגוח פוליטי להשגת מטרה ששמה היה נסיגה מלבנון. מה ההבדל?
אני חושב שבשעתו, אני לא אהבתי את זה, הייתי אז בלשכת שר הביטחון, השתתפתי איתם במפגשים, לא אהבתי את זה, אבל מצד שני, בפרספקטיבה של הזמן, אני זוכר אז בשעתו את הלחץ לצאת מלבנון. אביגדור קהלני לחץ לצאת מלבנון, כדי שניצא מלבנון בלי הסבר עם סוריה שיחזיר את רמת הגולן, הוא היה בדרך השלישית. יוסי בלין מצד שני רצה שניצא מלבנון במסגרת הסבר עם סוריה ולבנון, כי היה לו מחשבות פוליטיות אחרות. תוציא את הפוליטיקה מהצבא, מחאה ציבורית זה בסדר, 4 אמהות זה בסדר, הכל בסדר. אני לא אהבתי את האמירות של זכאי בשעתו, שלי סמרטוטוביץ' וכל מיני דברים כאלה, לא חשוב, היו בכחים תמיד יש. הפגנות אפשר לעשות. אני גם אומר לך שיכולות שבמלחמה הבאה לא יהיה לך 4 אמהות, יהיה לך 4,000 אמהות בטוויטר. ו-4,000 אמהות או 40,000 אמהות בטוויטר יכולים לקופף ממשלה. אני אומר לך את זה בצער ובאחריות. יכולות לקופף ממשלה. אנחנו צריכים להיות חברה בוגרת, אנחנו צריכים להיות חברה מפוקחת, אנחנו צריכים להבין בדיוק איפה אנחנו חיים, אנחנו צריכים להבין את הסביבה שלנו, אנחנו צריכים להבין את הגבולות שלנו, ואנחנו צריכים להבין שאנחנו נצטרך עוד הרבה שנים. צבא חזק מונג על ידי הטובים, והטובים הם גם טועים. ואם הם טועים ברשלנות, יש תחקיר והם הולכים הביתה. זאת מדינה ששלחה רמטכ"לים הביתה, ואלופי פיקוד הביתה, ומח"טים זאת מדינה ששכלה את ארז גרשטיין בראש החיילים שלו, ואת דרור ויינברג בראש החיילים שלו. זה לא מדינה שמפקירה את החיילים וכובדת להם את הידיים. אנחנו צריכים להיות חזקים ומפוקחים, אם לא, אנה נבוא.
אבי בניהו, תודה רבה ושנה טובה.
תודה ושנה טובה.
אלי אשכנזי, וואלה, שלום.
שלום. ערב טוב.
הסיפור שלו ייגמר לעולם, זה ייגמר ביחד עם חן אלחמר לדעתי, אריה.
אתה אופטימי.
אני אופטימי. כתב אישום מתוקן הוגש נגד רומן זדורוב בגין רצח תאיר רדה, ויש שם כמה דברים מעניינים, ספר לנו.
כן, יש כמה דברים מעניינים, בעיקר בשורת העדים ושימת העדים. יש 168 עדי תביעה שאומרים כתב אישום מתוקן, אבל חייבים להבין שזה בגלל ששונה המדרג של עבירת הרצח, אז הוא היה שם ברצח, במדרג הכי חמור, פעם היה רק רצח, בכוונה בנסיבות מחמירות. מה שמעניין באמת זה רשימת העדים, שיהיו בה גם, זה הכי מעניין, זאת אומרת מבחינת הציבור, זה שתהיה שם אולה קרובצ'נקו.
מה היא צריכה להעיד? לא הבנתי, להגיד שהיא לא רצחה? איך היא קשורה לזדורוב?
לדעתי זה תוצאה של כך שהמשפט התנהל בתקשורת ובדעת הקהל, ולדעתי זה פרשנות שלי שהפרקליטות נדחקת לפינה, והיא פשוט רוצה להראות שהיא סרקה את התיק הזה במסרקות ברזל, והנה אפילו אולה קרבצ'נקו שהוא אשמה בתוכנית טלוויזיה, ושהסנגור האשים אותה מעל כל במה. הנה, אפילו היא נחקרה בצורה רצינית, והיא לא, אין לה שום קשר לעניין. אז זה באמת עדה שאני חושב שמבחינה מהותית לסיפור של זדורוב, אני חושב שהיא פחות משמעותית, זה באמת יותר עניין תקשורתי, ציבורי, לדעתי. יש כאן עדים שלא הופיעו במשפט הראשון, למשל עד מספר 160, שהוא בעיניי הכי מעניין, מראה באמת עד כמה ברצינות התביעה הפרקליטות לוקחת את המשפט הזה, עד שנקרא פרופסור ורנר שפיץ, הוא יהודי בן 96 מארצות הברית. אגב,
אפשר עדות מוקדמת במקרה הזה?
אני לא יודע, אני אמרתי את זה למישהו ככה קצת בציניות, אבל אני לא יודע, לא יודע מה פרקליטות תעיד אותו ראשון, אין לי מושג. שבוע הבא נדע את רשימת את סדר העדים ביום ראשון הבא.
אז כשתדע תעדכן אותנו, אלי אשכנזי, וואלה, תודה.
בכל מקרה זה עד שהיה במשפטים מ-JFK וסימפסון ומרטין לותר קינג, והוא נחשב מומחה עולמי. רק שתבינו עד לאן
הולכים. ועוד הרבה מעבר לזה. אלי אשכנזי, וואלה, תודה.
תודה רבה לך, שנה טובה.
ארי הפתעה, בוא נגיד שנה טובה למישהו שאנחנו מאוד אוהבים. אביגדור קהלני, שלום.
ברוך רופא חולים, שלום לך. ברוך רופא חולים, אנחנו היינו מודאגים באמת.
כן, אני לא כל כך הייתי מודאג, כי לא ידעתי איפה אני.
טוב, אתה גם לא היית מודאג ב-73.
זה עברה תקופה, ימים קשים מאוד. הסבל שעברתי הוא הכי קשה בעולם. לא חשבתי שיש כזה דבר.
חלית, נדבקת באיזה חיידק טורף שהתחיל לאכול אותך.
כן, כן. ועד שמצאו אותו, ושעה טובה מצאו, ועכשיו עולים לו קסח. אני בבית עכשיו, יומיים בבית. קמנו פה את חולים שדה כזה, ומטפלים באינפוזיה 24 שעות.
עדיין אנטיביוטיקה באינפוזיה?
כן, אנטיביוטיקה באינפוזיה 24 שעות.
ואתה אומר שבעצם ברגעים המאוד קשים לא היית מודע לכלום, היית מורדם ומונשם, אבל סבל נוראי?
אני חשבתי שהכאב שלי הוא 3 פריצות דיסק בגב. לא ידעתי שזה, כעכשיו יש לי פריצות דיסק, לפעמים יש לי כאבים, אבל לא ברמה כזו. הכאבים היו כאלה שאי אפשר להזיז את היד ולא את הרגל. מסתבר שהחיידק הזה ינחס לכלי הדם ונחלט להתיישב על עמוד שדרה. ועמוד שדרה זה גרם לכך שהוא שיתק את כל הגוף.
ומורפיום וכל הדברים האלה לא עוזרים?
אני פינטזתי שאני מלך אנגליה.
אז קיבלת מורפיום.
המון. עכשיו אני רק שומע משהו שיש פה מורפיום ואני בורח.
בקיצור, אני אסכם את זה ככה. אתה אמרת, אסד האב, כן, זה אסד הרציני, לא הצליח עליי, אנחנו לא ניתן פה לאיזה חיידק דרדלה לעשות בלגן, ונלחמת.
כן, זה לא מלחמה שלי, זה אני מכך למה זה מלחמה שלי, וזה לא שלי, כי אם לא היה לנו צוות של רופאים, אחיות, מדענים, כל ראשי רפואה, כל אותם אנשים חכמים שיש לנו, אין שום סיכוי היה להתמודד, איך למצוא את החיידק הזה? איך להתמודד ואיך לעקוף אותו מימין, לתקוף אותו משמאל. תשמע, אנשים ראויים לכל שבח, רק להחמיא להם ולזכור אותם ביום פקודה, ולא לשכוח אותם.
אז טוב שאנחנו שומעים אותך, מה לאחל לך? אתה, אגב, דבר שאני לא הסכמתי שאתה תיפרד מאיתנו בגיל 77, כמי שקרא 77 פעם את עוז 77, אז אתה קיבלת עכשיו הערכה ל-97, ואז נדון על זה מחדש. מה לאחל לך, אביגדור?
בריאות, בריאות, בריאות.
לך ולכל עם ישראל.
תודה רבה, תודה רבה לכם.
תודה.
שנה טובה, בריאות.
אני אוהבת שלכם, לכן הסכמתי מתוך המיטה, אמרתי, וואלה, אני לא מתראיין, מה אתה עושה?
טוב, אבל אותי אני יודע למה אתה אוהב, אני בכל זאת טנקיסט מחטיבה 7, למה את אריה אתה אוהב?
כי אני הייתי בתאגד, נו, אתה לא רב עם רופאים במצב כזה.
אני עוד ככה, אני הקשבתי להרצאות של אבא שלו.
די.
אני קבעתי אז בקורסי מפאים, מגדים, וזה המרצה הכי טוב שהיה לנו. שהוא היה, אך שהוא התחיל לדבר, לא יכולנו לנשום במתח. חוץ מזה, אריה זה אריה, הפך להיות מותג בארץ, מה לעשות?
חד משמעית.
שנה טובה, הרבה בריאות.
שנה טובה, אביגדור.
שנה טובה, שנה טובה. ביי ביי.
פרופסור אלדד, לא מי שאתם חושבים, אלדד זילברשטיין, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום פרופסור אריה אלדד.
טוב, תמשיכו, אריה,
גם בן כספית פה, תשמע. אנחנו הבאנו אותך עד למיקרופון, עד לטלפון, כי אתם הפרדתם תאומות סיאמיות שהיו מחוברות בגולגולת שלהם. וחוץ מהמאמץ הנוירוכירורגי בכלי אדם שם, יש שם עניין הרואי לגמרי של השלמת גולגולת חסרה, מעטפות מוח, עצם, אור. איך עושים את זה?
ככה בקצרה בשביל המאזינים, על מנת להשלים את החוסרים האלה שתיארת, אנחנו לפני ניתוח ההפרדה, כמה חודשים לפני זה, בערך 4 חודשים לפני זה, הכנסנו בניתוח לכל אחת מהתאומות האלה בלון מסיליקון שנקרא מרחיב רקמות, מכניסים אותו ריק, ואז בהדרגה במרפאה, בהדרגה כל פעם אנחנו מזריקים לשסטום שהוא תת-אורי תמיסה פיזיולוגית, ולאט לאט מנפחים את הבלון. בצורה כזאת בעצם אנחנו מקבלים הרבה יותר נפח ושטח של האור. זה קצת מזכיר תהליך של הריון, בסדר? כשאישה בהריון,
והאור
בבטן מתרחבים בדיוק. הלידה. אז אנחנו יוצרים את אותם עודפי האור, רק הפעם בקרקפת, כך שזה גם קרוב למקום שבו האור חסר, וגם כדי שהאזור יהיה אזור שהוא מסוער, כמו שצריך להיות.
הרי תשאל גם את השאלות שלי, אני לא מבין בזה כלום.
ומה עם העצם?
לגבי העצם אנחנו לוקחים חלק מהעצמות הקיימות באזור של החיבור ומעצבים אותם מחדש, מחברים אותם באמצעות פלטות, פעם זה היה טיטניום, היום יש פלטות שהם מחומרים שנספגים תוך מספר חודשים ומייצבים אותם. זה לא ממלא את כל החסר, אבל תינוקות בגיל שנה יודעים העצם תגדל, אנחנו מכירים את זה מניתוחים אחרים של מומים בגולגולת, בגיל הזה התינוקות משלימים את החסר.
אז רגע, כמה זמן לוקחת כל האופרציה של אירוע כזה?
הניתוח של שבוע שעבר לקח כ-14 שעות. לפני כן היה ניתוח קודם שלפני כ-4.5 חודשים, והתהליך של הניפוח עצמו לקח מהניתוח הראשון לפני 4.5 חודשים ועד לניתוח הנוכחי.
נגדלו כילדות נורמליות לגמרי?
אנחנו מקווים, כמובן, על פניו נראה שאין סיבה שלא, אם כי יש להם איזשהו איחור התפתחותי שלא נובע ככל הנראה מבעיה מוחית, אלא מ התנאים הפיזיים שבה הם היו, הם לא הצליחו לזחול או להתיישב, כי זה קשה כשאתה מחובר למישהו אחר. אנחנו מקווים שעכשיו שהפרדנו אותם, הם יעשו קצ'אפ.
כן, הם היו מחוברות עורף אל עורף, אנחנו מניחים שלפחות אחת מהם קיבלה הרבה פחות זמן מסך כל יום.
אנחנו מקווים שהורים נתנו לכל אחת את תשומת הלב המגיע לה.
הן מדברות?
אבל מה שכן... לא, הם עוד לא בגיל ש...
לא, יש כאלה, אתה יודע, הוא הגאון דיבר כבר בגיל שנה, אתה מכיר את זה. אריה לדעתי דיבר בגיל חצי שנה.
אני שמעתי אותו כשהוא נתן תסקיטים ברדיו בגיל חצי שנה.
כן, אנחנו מכירים עוד מהצבא. תשמע, הסיפור הוא באמת פנטסטי. אני שומע ש20 מקרים דומים נותחו בעולם. הביאו גם אנשים שעשו את הניתוח הזה בחוץ לארץ. מה יכולת ללמוד מהם, או שזה היה בעיקר בחלק הנוירוכירורגי?
לא, אנחנו עשינו הכנות כולל בעידן הזום, אפשר לעשות ישיבות, סטאף מיטינג, מה שנקרא בעגה המקצועית, חובקת עולם, אז עשינו ישיבות עם לונדון, ניו יורק, באר שבע, כולל משלוח של צילומי ה-CT וה-MRI, ונעזרנו במי שיש לו את המעט ניסיון שיש בעולם, ובהחלט למדנו מהם כמה טריקים, אבל אני חייב בגאווה להגיד שגם הם למדו מאיתנו כמה טריקים, והם ממש ממש הביאו את זה והביאו את הערכה לזה שהם היו פה וראו מה נעשה.
טוב, פה צריך להגיד יישר כוח או שכוח, ואם זה הצליח, לא יודע, אולי אנחנו בעתיד נבקש שתפרידו ביני לבין אריה גם כן, זה יותר קשה וטראומטי, אבל אפשרי. פרופסור זילברשטיין, אלדד זילברשטיין מסורוקה, תודה.
תודה רבה.
תודה, שנה טובה.
תודה רבה, שנה טובה.
שלום לאלי שוקרון.
שלום רב.
ארכיאולוג, מנהל החפירה, כן אריה, משקולת של רמאים מצאתם.
כן, מצאתם איזה משקולת קטנה. אבל היא הרבה יותר כבדה ממה שאמור בנק ישראל לקבוע. אז אני מבין את ההפך. נגיד ההפך. נגיד המשקולת שלי שוקלת חצי ממה שאני צריך, אני מוכר לך חצי קילו מלפונים במקום קילו. מה עושים עם משקולת ששוקלת הרבה יותר?
המשקולות האלה הן משקולות המשקולת הזו שימשה את מי שמחר. וכשהיית אז, אנחנו מדברים תקופת בית ראשון, כשהיית משלם, אז היית משלם ביצעי כסף. כלומר, היית משלם, לוקח סחורה למשל של חיטה, שעורה, אבטיח, תפוח, לימון, והיית משלם בביצעי כסף. ביצעי כסף זה חתיכות של כסף שהיית שם על המשקל, ומהצד השני היית שם משקולת. כלומר, אם אני קניתי ממך אבטיח, עכשיו אני צריך לשלם לך למשל 2.5 שקלים. אני שם על המשקל 2.5 שקלים, אבל המשקולת שלי היא יותר כבדה, כלומר אתה משלם עוד, בוא נאמר, עוד כמה גרמים יותר. עכשיו תחשוב על זה ששני גרם כסף בתקופת בית ראשון, זה כמו שבן אדם עובד שבוע, שבועיים עבודה בשדה.
עכשיו זאת כלומר, משקולת שמצאתם בחפירות בירושלים, מתוארכת לימי בית ראשון? כמה זה?
כן.
2,500 כן, כן. שנה?
אני מדבר על 100 שביעית לפני הספירה, 2,600, 2,700. המשקולות האלה, המשקולת הזו היא משקולת שהיא, למשל, היו שוקלים במשקולות של שקל, מחצית השקל שזה בקע, כמו שמופיע בתנך, אבל זו המשקולת שהיא מוגדרת בתור גירה, וגירה זה 24, גירה זה שקל. וזה מופיע גם בתנך העניין של הגירה, של החלוקה של המשקולות כנגד השקל וכנגד המחצית השקל.
אז מי זה האנשים האלה שהשתמשו במשקולת הזו? איפה בדיוק?
אנחנו מדברים, המשקולת נמצאה מצפון לעיר דוד בתעלת הניקוז, בצמוד לכותל המערבי, מתחת לקשת רובינסון. אני מדבר על
אנשי ירושלים. הייתי שם עכשיו, ממש הייתי בסיור במנהרות הכותל החדשות.
כן, כן. אז זה ממש נמצא בתוך ירושלים. עכשיו, בן דם, איך הוא יכול לדעת אם זה מזויף או לא מזויף? כי הוא לא יכול. ועל המשקולת מסומן הסימון, איזה משקל יש למשקולת.
שני חריצים, מסומן שניים.
שני חריצים זה שני גירה. שני גירה, רק זה מאוד מעניין, כי משקולות של שני גירה כמעט ולא נמצאו בארץ. כלומר, המצאה עוד משקולת אחת מסומנת בלחיש לפני הרבה שנים, אבל זהו, כלומר, יש לנו זו המשקולת השנייה שנמצאה.
אז לצערי נגמר לנו הזמן, אבל זאת תגלית מאוד מעניינת. תודה רבה לך השיחה הזו.
תודה רבה.
בבקשה וחג שמח.
חג שמח, יעקב זקן, שלום.
שלום לך.
בן כספית?
ואריה, כן, אתה איתנו?
כן, אני מאוד, קשה לי מאוד, כי אני רוצה לראות את הבן שלי, שהוא...
אנחנו יש לנו דקה להגיד את החדשות האלה. חננאל זקן, זה הבן שלך, בן 22, ביתר עילית.
ביתר עילית, אנחנו אכלנו ביחד סעודת ליל שבת, דגים ביחד, הוא היה רגיל, אני עייף מסתמה, כי אני עובד קשה, הלכתי לישון, והוא יצא כבחור שיוצא ומסתובב, אתה יודע, מחפש את החברים שלו.
ביתר עילית.
23. ועד עכשיו אנחנו לא יודעים מה קורה איתו, והוא מאוד אחראי, זה מה שמפחיד. הוא אדם שמאוד אחראי.
יש אחריו חיפושים, יעקב?
יש אחריו חיפושים לחבים, בטח, בטח. הכל התפרסם, והמשטרה שעושה עבודה טובה, כמובן. חפשים אותו בכל מיני מקומות, בוודיות, ירדו, ממש שוטרים ירדו ברגלית בחום הזה. חפש אותו ולא מוצאים אותו, אין לנו קצה חוט.
מי לא שראה את חננאל זקן, בן 23, נראה כמו חרדי אני מניח, נכון?
לא, הוא נראה לא כמו חרדי, לא, הוא נראה בחור אתלטי כזה, אתה יודע, לבוש בגדים לא של חרדים, יש לו כיפה לבנה, אתה יודע, כזאת.
נקווה לבשורות טובות בשנה החדשה, תודה רבה לך. אנחנו סיימנו, האורחים המפיקים אסף נבו ונדב רוזמן, אחראי לשידור איציק אהרון, עורך בדיגיטל ג'וני דוב, אחרי הספורט מקופנו ושר. באמת שתהיה שנה טובה.
שנה טובה לך, שנה טובה.
משעממת שתהיה, אריך. גם לך, אריך, תמסור בכפר דומים, ביי, לתראות.